פרק רביעי ברפואות חולי הנפש. בסדר? אומר הרמב״ם, המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנית חיסרון. למדנו בפרק הקודם שיש מושג כזה שנקרא בכלל חולי נפש, נכון? ברגע שהנפש לא פועלת בצורה שמתאימה לה, בצורה שמתאימה למערכת הפנימית שלה, כן? אז זה מה שנקרא חולי נפש. אז קודם הרמב״ם אמר בפרק הקודם שצריך לדעת שיש כזה מין דבר, כי כל עוד אתה לא יודע שיש משהו שנקרא מחלת נפש, אז אתה לא תדע שצריך לגשת לרופא נפש, נכון? עכשיו הרמב״ם בא להסביר מה זה אותו, מהי אותה מחלת הנפש ומה זה הרפואה שלה. אז עוד פעם, אז המעשים הטובים הם המעשים השווים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע. האחת מהן תוספת והשנית חיסרון. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות. האחת מהן יתרה והאחרת חסרה. מן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הרמב״ם בעצם יש לנו שני מישורים, שתי מערכות. יש לנו את המישור שנקרא המישור של המעשים, כן? הפרקטיקה, ויש את המישור שנקרא התכונות, התכונות בנפש. אז המעשים הטובים, מעשים בריאים, זה מעשים שהם שווים וממוצעים בין שתי קצוות. בסדר? יש לי קצה אחד שהוא תוספת, זאת אומרת יותר מדי, ויש קצה שני שהוא פחות מדי, חיסרון. אותו דבר גם בתכונות. בתכונות הנפשיות, כן? אז יש לנו שני קצוות, קצה אחד זה תכונה שהיא רעה, ולמה היא רעה? בגלל שהיא יתרה, יותר מדי, והתכונה השנייה היא גם רעה בגלל שהיא חסרה יותר מדי. אז מהי התכונה הטובה, או מה שנקרא המעלות? המעלות זה ברגע שזה באמצע, לא יותר מדי ולא פחות מדי. אומר הרמב״ם, ומה הקשר בין שתי המערכות האלה, בין המעשים לבין התכונות? הרמב״ם, מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההן. כן, ברגע שהנפש שלי היא עם תכונה נכונה, ממילא המעשים שיצאו משם הם מעשים שהם נכונים. ואם הנפש שלי מחזיקה בתכונה שהיא קיצונית, או בקצה האחד או בקצה השני, ממילא המעשים שיצאו משם הם מעשים שהם לא טובים. בסדר? אוקיי. אז הנה הרמב״ם נותן דוגמה. והמשל בו, הזהירות, שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרשע הנאה, הזהירות היא מפעולות הטובות. ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות. אז יש לנו שני קצוות. קצה אחד זה רוב התאווה. אדם שמתאווה לכל דבר שרק יש, כל דבר מושך אותו, כל דבר מדליק אותו. מצד שני, יש אדם כזה שיש לו היעדר הרגש הנאה. זאת אומרת, הוא לא, שום דבר לא מעניין אותו, שום דבר לא מושך אותו, הוא מן אפתי כזה, כן? אז אדם שכזה, זה גם לא טוב. זה גם לא טוב. אז מהי הדרך הנכונה? הדרך הנכונה זה באמצע. באמצע. לא יותר מדי, לא פחות מדי. שנקרא nice guy, כן? תהיה נחמד. תהיה נחמד. אז תכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות, אותה תכונת נפש שכתוצאה ממנה יש את פעולת הזהירות, היא מעלת המידות. כן, אתם מבינים למה קוראים לזה זהירות. זהירות זאת אומרת, מצד אחד אני כן עושה, אבל מצד שני אני נזהר לא יותר מדי. בסדר? לכן זה נקרא זהירות. אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, ודרך יש ההנאה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. כן? זה לא טוב וזה לא טוב. ושתי תכונות הנפש אשר מהן יתחייב רוב התאווה, והיא התכונה היתרה, והיעדר ההרגשה והיא התכונה החסרה, שתיהם יחד פחיתויות מפחיתויות המידות. בסדר? אז המעשים שיוצאים כתוצאה מרוב התאווה אלה מעשים רעים. המעשים שיוצאים כתוצאה מהיעדר הרגש ההנאה זה גם מעשים רעים. בסדר? זה במישור של המעשים. אחרי זה אומר הרמב״ם במישור של התכונות. כן? התכונות שמהם תתחייב רוב התאווה, זה תכונה שהיא לא טובה. אותו דבר התכונה שממנה יתחייב היעדר הרגש הנאה, גם היא תכונה לא טובה. אז לכן צריך איזה משהו באמצע. אז טוב, כולנו מכירים את ה... כולנו מכירים את ה... את הכלל הזה של הרמב״ם על, על דרך האמצע, על דרך האמצע, אבל אני רוצה שננסה קצת להבין את זה. קצת להבין, מה?
גם כן, זה אותו דבר? כי בדרך כלל כשמדברים על זה, זה... הזיכרון שלי זה חוץ מכעס וענווה.
נכון. גם לכעס וענווה אנחנו נגיע.
אבל בכל זאת, זה גם כן מדברים פה על מידות, מדברים פה, זה אותו דבר, זה חלק מזה. כי לפי הדוגמה שלו זה יותר... תאווה,
לא... לא, אז הנה, תראה, תראה, הרמב״ם ממשיך. הנה, בואו נמשיך בדוגמאות. בואו נמשיך בדוגמאות של הרמב״ם, בסדר? נראה, אחרי זה ככה נשאל את השאלות. אומר, וכן הנדיבות, אומר הרמב״ם, להיות נדיב, ממוצעת, זה באמצע בין הכילות, כילות זה קמצנות, והפיזור. אחד, מצד אחד קמצן זה לא טוב. אחד שמפזר את כל הכסף שלו, גם לא טוב. אז מה צריך? נדיבות. באמצע, יודע, אתה כן מפזר, אבל לא יותר מדי. והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רוח הלבב. בצד אחד יש לך קיצוניות מאוד גדולה, אדם שמוסר את עצמו לסכנות, הוא כל מקום מסוכן הוא רץ לשם, ולא אכפת לו משום דבר, זה לא טוב. מצד שני, אדם שהוא רך לבב, אדם שמפחד מכל זבוב, גם לא טוב. אז הגבורה זה משהו שהוא באמצע. והסלסול, הרמב״ם מיד יסביר את זה, ממוצע בין ההתנשאות ובין הנבלה. ופירוש סלסול, אומר הרמב״ם, הוא מי שמתכבד כראוי ואינו מתנבל בדבר. וההתנשאות היא שיתכבד האדם יותר מן הראוי לו, והנבלה ידועה, והיא שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. אז מצד אחד, אל תהיה, זה לא טוב, להיות אדם כזה שכל הזמן דואג לכבוד שלו, כל הזמן מתכבד יותר מהראוי לו, מצד אחד. מצד שני, גם להיות אדם שכזה שאין לו שום בעיה לעשות מעשים שיש בהם פחיתות וחרפה, זה גם לא בסדר. אז מה? צריך להיות באמצע, לא יותר מדי ולא פחות מדי. אז זה כבר מעלה אצלנו שאלה. יש סיפור ידוע, זה דבר מאוד ידוע. התלמידים של הסבא מנוברדוק, בישיבת נוברדוק, היו בדווקא הולכים ועושים כל מיני דברים פחותים, ממש. כמו למשל, היו נכנסים לבית מרקחת ומבקשים מהרוקח, מהמוכר, שייתן להם מסמרים. למשל. והעניין היה כדי להשפיל את האגו. להראות שהאגו שלי הוא שום דבר. לכן ככה הם היו עושים. זה נראה נגד הרמב״ם, נכון? ממש נגד הרמב״ם. טוב, אז האם יש מקום למה שהם עשו? אין מקום למה שהם עשו? אני יכול להרגיע אתכם שהסבא מנוברדוק ידע את הרמב״ם הזה ישר והפוך. אז האם יש לזה מקום או אין? זה אנחנו נראה בהמשך. אבל על פנה, לכאורה, זה לא מתאים. ממשיך הרמב״ם ונותן עוד דוגמאות. והנחת ממוצעת בין הכתרוג והקנטרנות ובין רכות הטבע, זאת אומרת, ממוצעת בין הקטרוג והקנטרנות מצד אחד ובין רכות הטבע, מה שקוראים בלעז מולדה, מה הכוונה? והוא מי שהוא בלא דיבור ובלא מעשה לכבדות טבעו וקור מזגו, והוא כנגד הקטרוג שיבוא מחידות טבעו וחום מזגו. כן, אז מה זה? הקטרוג והקנטרנות, הכוונה היא אדם שכזה שכל דבר, כל דבר מקפיץ אותו, כל דבר מכעיס אותו, כל דבר הוא ישר קופץ ורב ומתווכח והכל. מצד שני, יש לך את רכות הטבע. רכות הטבע זה אחד כזה, לא משנה מה תעשה לו, הוא בסדר, הוא שותק, הוא לא עושה שום דבר, גם אפתיות כזאת. זה לא טוב וזה לא טוב. אתה צריך משהו באמצע. מה זה המשהו האמצעי הזה? אומר הרמב״ם, זה מה שנקרא נחת. נחת זה נוח לבריות. סבר פנים יפות. כן? מצד אחד, אתה לא כמו אבן, שלא אכפת לו משום דבר. מצד שני, לא על כל דבר אתה קופץ. בסדר? והנה, עכשיו פה ממשיך הרמב״ם ואומר, עוד דוגמה. והענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. אז הנה, אז מה אומר הרמב״ם? להיות גאוותן זה לא טוב. להיות שפל רוח זה גם לא טוב. בסדר? שני הקצוות האלה הם לא טובים, הם רעים. אז מה צריך להיות? ענווה. ענווה זה משהו שהוא באמצע. הרמב״ם הזה הוא מאוד מאוד מוזר, נכון? למה? כי אנחנו כבר מכירים את הרמב״ם בהלכות דעות, נכון? הרמב״ם כותב בהלכות דעות בפרק ב' הלכה ג', אקריא לכם את הרמב״ם הזה, כותב שם הרמב״ם, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר, והוא גובה הלב. שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו, ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. ולפיכך ציוו חכמים, מאוד מאוד הווי שפל רוח, ועוד אמרו שכל המקביע ליבו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, נו. האמת היא שהרמב״ם הזה, הוא לא סותר רק את מה שהוא כותב פה, הרמב״ם סותר את עצמו, בהלכות דעות. כי הרמב״ם בהלכות דעות בפרק א' הלכה ה' כותב ככה, איפה זה? כל אדם שדעותיו, כולן דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם, נראה את זה עוד מעט, ומישהו מדקדק על עצמו ביותר, והתרחק מדעה בינונית מעד לצד זה או לצד זה נקרא חסיד. חסידות, להתרחק לאיזשהו צד. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון, ויש פעל רוח ביותר, נקרא חסיד. וזוהי מידת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה ענב, נקרא חכם, וזוהי מידת חוכמה. מה הולך פה? אז פה הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה ה' שזו מידת חוכמה. אתה רוצה להיות חסיד? בסדר, תתרחק קצת יותר. אבל בפרק ב' הלכה ג' הרמב״ם כותב מפורש שלא, אסור לך לנהוג במידה בינונית, אסור לך להיות ענב, אתה צריך להיות ענב מאוד 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 אוהב שפל רוח. איך, שני הרמב״מים האלה מסתדרים אחד עם השני? אז את השאלה הזאת כרגע נשאיר, אני, אולי נספיק עוד להגיע אליה עוד היום בסוף השיעור, אם לא אז בפעם הבאה נרחיב בזה אחרי שנראה את התמונה כולה. בסדר? ממשיך הרמב״ם ואומר עוד דוגמאות. מעניין, הרמב״ם נתן המון דוגמאות על הדבר הזה. וההסתפקות, אומר הרמב״ם, כן, מה שנקרא שמח בחלקו, ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. בסדר? אהבת הממון, אחד שאוהב ממון, הוא אחד שרץ ואחרי כל הזדמנות להרוויח כסף, הוא רודף אחרי זה, כן? עצלות, אדם עצלן, זה אחד כזה שלא מעניין אותו שום דבר, הוא לא עושה כלום, גם לא מרוויח כלום. אז צריך משהו באמצע. וטוב לב ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. אוקיי? גם כן, יש אדם שהוא מבל, אדם כזה שהוא רע, ויש אדם ש... הוא יותר מדי טוב. איך יכול להיות יותר מדי טוב? תאי, שמענו שיש בעיה בלהיות יותר מדי טוב. אז תראו מה שהוא מסביר פה. זה, הסוגריים האלה זה לא מהרמב״ם. זה מאבן תיבון. בסדר? הוא כותב פה בסוגריים. ומפני שאין למידות האלה שם ידוע בלשוננו, צריך לפרש ענייניהם ומה שרוצים בו הפילוסופים. הוא מסביר שצריך... אומר, אנחנו צריכים להסביר למה בדיוק הכוונה, כי אין למידות האלה איזשהו שם ספציפי. אז הוא מסביר, מה זה לב טוב? לב טוב קוראים משכל כוונתו להיטיב לבני אדם בגופו ועצתו ובממנו בכל יכולתו, בלתי שישיגהו נזק או ביזיון, והוא האמצעי. כלומר, זה הדרך הממוצעת, הדרך הטובה. והנבל הוא הפך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, אפילו במה שאין לו בו חיסרון ולא תורך ולא נזק, והוא הקצה האחרון. מהצד השני, ויתרון טוב הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, ואפילו אם ישיגהו בזה נזק גדול או ביזיון אותו רחב והפסד מרובה, והוא הקצה הראשון. תבני, אז מה זה נקרא להיות יותר מדי טוב? להיות יותר מדי טוב, הכוונה היא שאתה עושה טוב לאנשים אחרים, אפילו שזה בא על חשבונך, לא סתם על חשבונך, על חשבון המשפחה שלך, על חשבון החיים שלך. כן? לדוגמה, אני יודע מה... טוב, נו, לא חסר דוגמאות. קיצור, נכון? לא חסר דוגמאות. אז אדם שעושה כזה מין דבר, זה לא טוב. זה דבר שהוא לא טוב. כי בסופו של דבר, בגלל מה שאתה עושה, אתה מקריב את המשפחה שלך, אתה מקריב את החיים שלך. לדברים שכאלה, מי אמר שמותר לך לעשות כזה מין דבר? זה לא ראוי. לכן, צריך פה גם כן דרך האמצע. לא יותר מדי, לא פחות מדי. והסבלנות, אומר הרמב״ם, ממוצע בין הכעס מצד אחד והיעדר הרגשת חרפה ובוז. כן? יש אדם מצד אחד שכועס על כל דבר, ויש מצד שני אדם שאין לו, הוא לא כועס על שום דבר. הוא לא כועס על שום דבר. אומר הרמב״ם, גם זה לא טוב. גם זה לא טוב. אתה כן צריך לכעוס על דברים מסוימים. שלא תהיה אבן, שלא אכפת לה משום דבר. וגם פה זה דבר מעניין, בגלל שבספר חובות הלבבות כתוב, הוא מספר שם על אחד מן החסידים שהתפאר בזה, שהוא הגיע למעלת השיווי. מה זה נקרא מעלת השיווי? הכוונה היא שהוא סיפר אותו חסיד שהוא שכב באיזושהי ספינה, הפליגו באיזושהי ספינה, והוא שכב שם בצד על הרצפה, שכב לנוח, והיה שם איזשהו מישהו שלא שם לב שהוא שם, ועשה עליו את הצרכים שלו, משהו כזה, משהו נורא. אמר אותו חסיד, וזה לא הפריע לי בכלל. זה מה שנקרא, הוא הגיע למעלת השיווי. מעלה כזאת שהכל שווה בעיניו, שום דבר לא מפריע לו. איפה? איך זה מסתדר עם הרמב״ם הזה? אולי החסיד הזה לא חלק על הרמב״ם. לא יודע, אבל רואים שיש פה... זה לא חלק. זה לא חלק הדבר הזה. הלאה, הרמב״ם ממשיך ואומר, ובושת הפנים, בושת פנים, ממוצע בין העזות מצד אחד, חוצפה, והביישנות מהצד השני. עוד פעם אומר אבן תיבון, פירוש נראה לי מדבר רבותינו זיכרונם לברכה, שהביישן הוא אצלם מי שיש לו רוב בושת, ובושת פנים היא הממוצע. ממאמרם לא הביישן למד, ולא אמרו אין בושת פנים למד. ואמרו בושת פנים לגן עדן, ולא אמרו הביישן לגן עדן. ולזה סדרתים כך. זאת אומרת, יש אדם שנקרא ביישן, ויש אדם שנקרא בושת פנים. מה ההבדל ביניהם? ביישן זה יותר מדי בקצה. אני אגיד גם בלשון הקודש, כשאתה אומר ביישן, אז פירוש הדבר הוא אחד שתכונת הבושה נמצאת בו בצורה בולטת באופן קבוע. היא כל הזמן נמצאת. למשל, הגמרא אומרת בסוף פרק אלו מציאות, יש את המצווה של פריקה וטעינה, נכון? כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזור לו, עזוב תעזוב עמו. אז אומרת הגמרא, כי תראה חמור שונאך רובץ ולא רבצן. מה ההבדל בין רובץ לבין רבצן? רובץ הכוונה היא פעם אחת, רובץ תחת מסעו, רבצן הכוונה היא באופן קבוע. כן, זה חמור שעושה כל פעם שביתת רעב, כל פעם שביתת עבודה, כל פעם רובץ. אז רבצן זה אחד כזה שלא צריך להקים אותו, כי זה באופן קבוע זה אצלו. ככה גם שמעתי רב משה שפירא אמר, הוא הסביר, יישב סתירה בין מה שהגמרא אומרת מצד אחד, שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו או יוותרו מאוי, כך אומרת הגמרא בבקמה. מצד שני, אנחנו מזכירים את י"ג מידות הרחמים, נכון? י"ג מידות הרחמים, והראש כותב בפירוש שלו מסכת ראש השנה, שכולם מידות של ויתור. אבל כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. אז אמר, יש הבדל בין מוותר לבין ותרן. בדיוק העניין הזה. ותרן זה אומר זו תכונה שהיא קבועה בו. וככה הוא. מוותר פירוש הדבר הוא שהוא גם בוחר בוויתור. גם זה קיים אצלו. בסדר?
לא אומרים מהרחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. לא אומרים שזה דבר טוב.
רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. נכון, המילה ביישנים, אתה אומר, זה לכאורה... נכון, שאלה טובה. שאלה טובה. נכון, זה לכאורה לא מתאים לביישן. שאלה טובה. הכל פני, אבל העיקרון אני חושב העיקרון הוא נכון. גם אם זה לא, גם אם סמנטית זה לא מסתדר בדיוק במילה, אבל העיקרון הוא נכון. בסדר? ביישן, אחד כזה שתכונת הבושה היא יותר מדי דומיננטית אצלו, זו בעיה. אתה צריך להיות אחד כזה שיש לו בושת פנים, אבל מצד שני, שזה לא יותר מדי. אוקיי? וכן שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה שאיננו מובנים. טוב, זה עוד המשך שזה צריך לתת שמות למידות כדי שיבינו את העניין. והרבה פעמים אומר הרמב״ם, יטעו בני אדם באילו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. ככה אנשים חושבים. שאחד מהקצוות זה ממש מעלה. פעמים יחשבו הקצה הראשון, זאת אומרת, התוספת, שזה טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים, וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה הרצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות, הוא מוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשבו בזה ויאמרו עליו שהוא גיבור. כן? זה מצד אחד. אומרים על אדם כזה שהוא מוסר את עצמו למיטה והכל, הנה, זה גיבור, זה האידאל, ככה צריך להיות. וזה לא נכון. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן. כן? אחד כזה שהוא כזה אפתי, שלא משנה מה אתה עושה לו, הוא לא מקפיד על זה, פשוט כי הוא אפתי, הוא כבד כמו אבן. יגידו עליו, הנה, זאת מידת הסבלנות בשיאה. זה לא נכון. ועל העצל שהוא שמח בחלקו. אדם עצלן שלא נשאר במיטה כל הזמן, הוא שמח בחלקו, נכון? שמח בחלקו, טוב לו אם להיות עצלן. ועל נהדר הרגש ההנאות לאהוב את טבעו, אחד כזה שאין לו הרגש של הנאה, למה? בגלל שהטבע שלו כבד, הוא פשוט לא, הוא לא, שום דבר לא מעורר אותו. יגידו עליו שהוא נזהר, כלומר ירחת. ועל זה המין מן הטעות יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות. וזה כולו טעות, אומר הרמב״ם, זה לא נכון. ואומנם ישובח באמת הממוצע. ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד עד שיתמצאו. כך אומר הרב. אז מי באמת האדם המשובח? הממוצע. הממוצע. עכשיו, אני רוצה קצת לנסות להבין את העניין הזה. למה הרמב"ם מתכוון? זה באמת דרך הגדרה יפה שאנחנו קוראים לזה, דרך האמצע של הרמב"ם. אבל בואו נחשוב רגע. למה באמת אנחנו צריכים לשאוף לזה שנהיה בהכל ממוצעים? למה? זה מין פשרה כזאת. אל תהיה יותר מדי גיבור, אל תהיה פחות מדי גיבור, תהיה באמצע, תהיה נחמד. אל תהיה יותר מדי נדיב, אל תהיה פחות מדי נדיב, תהיה באמצע. למה? מי אמר לרמב״ם שזה הדרך האידיאלית? מי אומר? אולי אדרבה. אדרבה. עכשיו הרמב״ם אומר יותר מזה. הרמב״ם אומר שעל פחות הנפש, אם יגידו עליו שהוא סבלן, זו טעות. זה לא נכון, הוא לא סבלן. אין לו את מידת הסבלנות. למה אתה אומר שאין לו את מידת הסבלנות? יש לו. יש לו יותר מדי. יש לו יותר מדי, אבל למה אתה אומר שזה טעות? או אדם כזה על העצל, אומר הרמב״ם, אומרים עליו שהוא שמח בחלקו, וזה טעות. למה? הוא שמח בחלקו. הוא שמח בחלקו יותר מדי. הוא שמח בחלקו בצורה כזאת, אפילו על דברים שאני הייתי כן עושה, הוא לא עושה. אבל למה הרמב״ם אומר שהוא בכלל לא נקרא שמח בחלקו? מבינים את השאלה? השאלה ברורה? ברור או לא ברור? מה?
פספסתי.
פספסת? אני שואל כזה מין דבר. הרמב״ם אומר לנו לכאורה, או הלכו בדרך האמצע. נכון? מה זה אומר? תעשו פשרה. Compromise. הם באמצע, לא יותר מדי, לא פחות מדי, באמצע, מכל דבר. תהיה נחמד, תהיה איזה. מי אמר לרמב״ם שזה אידאל? מי אמר לרמב״ם שזה אידאל? למה? מי אמר? אולי באמת בשביל גבורה אני צריך להיות הכי גיבור שרק יש. בשביל מידת הנדיבות אני צריך להיות הכי נדיב שיש. ואני אומר עוד יותר מזה. הרמב״ם אומר שאדם כזה שהוא פחות הנפש, אדם כזה שגם אם אתה תיתן לו סתירה באמצע הרחוב, הוא לא יגיד שום דבר. הוא לא יתעצבן, הוא לא שום דבר. אומר הרמב״ם, אז אנשים אומרים עליו בטעות שהוא סבלן. זה לא נכון, הוא לא סבלן. הוא לא סבלן? בטח שהוא סבלן. הוא יותר מדי סבלן. אתה יכול להגיד, בשבילי זה יותר מדי. אני לא חושב שזה בסדר להיות יותר מדי סבלן. אבל מה שהרמב״ם כותב, שכל מה שחושבים עליו שהוא סבלן זה טעות? למה זה טעות? בסדר? השאלה ברורה? מה?
השני, אני אולי קצת יותר, לא יודע מה אני מבין, אבל זה קצת יותר קל להבין, שמישהו שבעצם התגובה שלו לגמרי לא נורמלי, אז או הוא עבד על עצמו הרבה, כדי להגיע לזה, אם זה טוב, אם זה רע. או בעצם, זה שגורם לו לתגובה הזאת, זה לא שהוא סבלן, למשל, זה בגלל שאולי יש לו איזו בעיה פסיכולוגית, משהו כמו מישהו שהוא בעצם לא גיבור, רוצה להרוג את עצמו. אז הוא מוצא כל מיני דרכים איך לעשות את זה, והוא קופץ מגג כדי להציל תינוק ממשהו.
אז אתה אומר, אולי הבן אדם הזה הוא פשוט לא נורמלי. אולי הבן אדם הזה פשוט לא נורמלי. יופי, אז אנחנו מתקרבים לכיוון הזה. אני רוצה להקריא לכם את הלשון של הרמב״ם. איך הרמב״ם מגדיר את דרך האמצע הזאת בהלכות דעות? זה פרק א' על 1 ד'. הרמב״ם כותב ככה: שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל דעות שיש לאדם. והיא הדעה, מה זה המידה הבינונית? שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. הגדרה מאוד מוזרה. מה זה הדרך האמצעית הזאת? אם היו שואלים אותי, איך אתה תגדיר את הדרך האמצעית הזאת, אז הייתי אומר, זה הדרך שהיא בעצם לוקחת קצת מזה וקצת מזה, נכון? הרמב"ם אומר בדיוק הפוך. זה דרך שהיא לא קרובה לא לזה ולא לזה. ולא סתם שהיא לא קרובה לא לזה ולא לזה. היא, כמו שהיא לא קרובה לזה, כך היא גם לא קרובה לזה. הרבה אומר, יש לה מרחק שווה. רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. איזה מדבר זה?
כאילו מה שזה לא פשרה.
מה? זה לא פשרה. זה ממש לא פשרה.
וגם לא שילוב אפילו.
מה? וגם לא שילוב. זה משהו אחר לגמרי. אז מה זה כן? אומר הרמב״ם, ולפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותן, הוא מכוון אותן בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. שם דעותיו תמיד, שם הכוונה היא מעריך. מעריך ושוקל. כיצד? לא יהיה בעל חימה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס על הדבר גדול שהוא לכעוס עליו כדי שלא יעסק יוצא פעם אחרת. וכן לא יתאבל על דברים שהגוף צריך להם וכו' וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, כל אדם, בסוף הלכה ד', כל אדם שדעותיו כולם דעות בינוניות ממוצעות, מי שעושה את זה, נקרא חכם. אז קשור לחכם. נקרא פשרן. נקרא קומבינטור. משלב. מה זה נקרא חכם? מה הפירוש? אז היסוד של הדבר, היסוד של הדבר הוא בעצם כזה. נתחיל אולי ברמה הקרובה אלינו, ואז מזה נעלה קצת יותר לגובה. בעצם מה שהרמב"ם אומר לנו זה כזה דבר. תראו, יש לנו שני קצוות. כל קצה מושך אל הכיוון שלו. זאת אומרת, נניח, יש איזושהי נטייה של הגוף ללכת לקצה אחד, או נטייה ללכת לקצה השני. התפקיד שלנו זה לשלוט ולכוון. התפקיד שלנו זה לא לתת לגוף להיגרר אחרי הקצה הזה, ולא לתת לגוף להיגרר אחרי הקצה הזה. אתם מבינים? אדם שנגרר לרוח הלבב, למשל. אדם שהוא רך לבב. אז מה הבעיה בזה? מה הבעיה? הבעיה היא לא רק שחסר לו קצת שתי כפיות של גבורה. זה לא רק זה. חסרה לו שליטה. בגלל שאם מגיע מצב שבו השכל אומר שאתה צריך עכשיו לעשות את הפעולה הזאת, אבל אתה רך לבב ולכן אתה לא עושה את זה, אז פירוש הדבר הוא שהגוף שלך, המגבלות של הגוף שלך, או המגבלות של הנפש שלך, השתלטו על השכל. נכון? אותו הדבר גם לקצה השני. יש מצבים כאלה שבהם להיות גיבור גדול זה לא נכון. זה סכנת נפשות. אתה סתם מכניס את עצמך לסכנת נפשות. בשביל מה? אני לא מדבר בשביל פיקוח נפש להציל אחרים, וגם בזה תלוי מתי. אבל אם השכל שלך אומר שזה לא נכון עכשיו לעשות את זה, ובכופן אתה עושה את זה, אז פירוש הדבר הוא שהשכל שלך הוא לא זה ששולט. מה אומרת דרך האמצע? מה זה אומר? דרך האמצע פירושו של דבר שאתה צריך להשליט את השכל שלך על נטיות הנפש שלך ועל המעשים שלך, כן? והשכל שלך צריך לשקול ולבדוק מה נכון לעשות בכל מצב, ואז לעשות את מה שצריך לעשות. אז האם הדבר הנכון הוא לעשות עכשיו, לעשות מעשה גבורה או לא לעשות מעשה גבורה? מה התשובה לזה? מה התשובה? נכון לעשות מעשה גבורה או לא נכון לעשות מעשה גבורה? מה התשובה? תלוי. זה תלוי, נכון? זה תלוי. אי אפשר לענות תשובה מוחלטת לכאן, אי אפשר לענות תשובה מוחלטת לכאן. במה זה תלוי? בשכל. נכון? במקום שבו נכון לעשות את זה, אז זה נכון. מקום שלא, לא. אותו דבר לגבי, האם זה נכון לתת את הכסף שלך לאחרים? שאלה טובה. מה התשובה? תלוי. לפעמים כן, לפעמים לא. מי קובע? השכל קובע. עכשיו, אז אומר הרמב״ם ככה, אז הדרך הממוצעת, תראו את הלשון שלו פה, אני חוזר לזה בעמוד קופאין ג', אומר הרמב״ם, ואומנם ישובח באמת הממוצע, ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו תמיד, כן? ישקול פעולותיו, זאת אומרת, שיקול דעת, להפעיל את השכל, עד שיתמצאו, כן? עד שהם יגיעו לאמצע. תראו, תקפצו רגע לסוף הפרק, בעמוד קוף פי ג' עמוד קוף פי ג' אומר הרמב״ם ואשוב אל כוונתי, אתם רואים את זה למטה? ואשוב אל כוונתי, כי כשיהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד הוא מכוון אל אמצעותם, יהיה במדרגה העליונה במדרגת בני אדם, ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג אל טובו, וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה. וכבר זכו החכמים זיכרונם לברכה זה העניין, וכתבו עליו ואמרו כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, כן? מי שמעריך אותם על פי השכל ובודק אותם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ושם דרך הרינו ביש האלוקים, אל תקריב ושם אלא ושם. והשימה הוא השיעור והסברה. זה העניין. תשליט את השכל שלך על הגוף שלך. תשליט את השכל על הגוף. בסדר? לכן אומר הרמב״ם, אז מהי דרך האמצע? דרך האמצע זה לא פשרה, שילוב קצת מזה וקצת מזה. הפוך, דרך האמצע היא בעצם לא זה ולא זה, אלא היא מעל. אני מעמיד, מצייר את זה בצורה של יש לי קצה אחד פה וקצה אחד פה, והאמצע לא נמצא פה, אלא למעלה, משולש. בסדר? האמצע נמצא פה למעלה, זה המשולש. אוקיי? זה שורש הדברים. לכן הרמב״ם אומר שאדם כזה נקרא חכם. אדם כזה נקרא חכם, כי הוא מפעיל את השכל, השכל שולט על הכל. ברור? אוקיי. עכשיו נגיע בשתי דקות רק לשורש הדברים. שורש הדברים בעצם נמצא בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשתי מידות. שתי מידות עקרוניות, שהן סותרות אחת את השנייה. שתי המידות זה חסד מצד אחד, נכון? ודין מהצד השני. שתי המידות האלה הן מידות שהן בעצם הפוכות אחת מהשנייה. דיברנו על זה בדעת תבונות הרבה. מידת החסד היא מידה של השפעה. השפעה והשפעה והשפעה, בלי שום, בלי גבול. בלי גבול, זה לא תלוי במה שמגיע לך, לא מגיע לך, נתת לי תמורה, לא נתת לי תמורה. אני משפיע ומשפיע ומשפיע. כמו אברהם אבינו, נותן ונותן ונותן. הצד השני זה מידת הדין. מידת הדין זה צמצום, בדיוק הפוך. דין מלשון די. רק אם זה מגיע לו, אז תיתן לו. אם זה לא מגיע לו, אל תיתן לו. שתי המידות האלה בעצם יש ביניהם פליט, תמידי, כל הזמן, כל הזמן. זה שני הפכים. אז איך העולם מצליח להתקיים בפינג פונג הזה שבין החסד לבין הדין? איך זה מתקיים? בשביל זה יש מידה שלישית. והמידה השלישית נקראת בלשון הזוהר הקדוש המתקלה. מתקלה זה מלשון משקולת. המשקולת. זו המידה שנמצאת מעל, כביכול, והיא שוקלת ומחליטה מתי צריך להשתמש בחסד, מתי צריך להשתמש בדין. בסדר? אז אם יש לנו את אברהם אבינו כנגד החסד, ויצחק אבינו כנגד הדין, אז יעקב אבינו כנגד המתקלה, כנגד התפארת, אמת ליעקב. האמת היא זאת שיודעת מתי להשתמש בזה, מתי להשתמש בזה. אוקיי? רק ברגע שיש את המתקלה הזאת, רק אז יכולה להיות הרמוניה שלמה בעולם. כל עוד יש רק חסד, או יש רק דין, או יש רק חסד ודין, העולם לא יכול להתקיים. חייבים את המשקולת הזאת שהיא בוחנת ושוקלת ומדריכה את העולם לאיפה שהוא צריך להגיע. בסדר? וכיוון שהאדם הוא הרי כנגד העולם כולו, נכון? האדם הוא עולם קטן, כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אז גם בתוכנו יש בדיוק את הדבר הזה. שתי קצוות, האחד זה יתרון, השני זה חיסרון, ערווה, חסד, וצמצום, גבורה, דין, ואנחנו צריכים את המשקולת שהיא מעל זה. ומי שהולך בדרך הזאת, זאת דרך האמצע הנכונה, והוא אדם שנקרא חכם. בסדר?
זה דומה אבל, או זה בדיוק? למשל, לפי הרמב״ם, איך שהוא מסביר את זה,
כן.
אני צריך תמיד לשים לב שאני במרחק שווה בין
נכון.
האלה, בין
הקיצוניות. עכשיו, מה נקרא מרחק שווה? האם כן. המרחק השווה הוא קבוע בין כולם, או שזה יחסי ומשתנה בין מידה למידה? בדיוק.
נכון,
נכון מאוד. אז יכול מאוד להיות שהמרחק השווה הזה הוא משתנה בין דבר לדבר, תלוי באיזה מידה, וזה כבר קשור למה ששאלת לגבי מידת הענווה. בסדר? אבל זה אנחנו כבר נראה בעזרת השם הפעם הבאה. אוקיי? שקוי...